אנחנו עושים איזה ניתוח של הפסוקים האחרונים, זה פרשת בראשית עדיין, הסוף של פרשת בראשית. עושים להבין את הרגעים לפני שאומרים לנוח לעשות תיבה, ולנסות לא לחשוב על הסיפור הזה מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף. זאת אומרת, למרות שכמה פעמים התייחסנו כאילו שאנחנו רגע לפני המבול, אנחנו לא רגע לפני מבול, אלא אנחנו רגע לפני משהו שהוא תלוי מה יקרה. עוד לא ברור שיהיה מבול, בסדר? עכשיו, היה לנו סיפור שלא זוכר מי שאלה את זה, אבל נראה לי פלורנס דיברה על זה, עוד מישהו. למה, אל תרצי, הכל בסדר? למה רגע לפני שהקדוש ברוך הוא מכריז שהוא ניחם כי הוא עשה את האדם בארץ, מדובר על הסיפור הזה עם בני האלוהים ובנות האדם. אז אני אסביר את זה על רקע כמה סיפורים בתורה, שהסיפור הזה הוא השורש שלו. זאת, אתם תראו שבשיטה של הלימוד שלנו כאן, אז אנחנו מבינים את התורה כמשהו רציף, ויש בתורה סיפורים שחוזרים על עצמם בצורות שונות. מה שקורה פה זה קצת בחינת פסח. זה נראה לא קשור לפסח, אבל אנחנו נסביר שזה קצת דומה לפסח. בכל אופן, זה רגע לפני שיורדים דינים. דינים, זאת אומרת, לכאורה, כל הקייס של הלימוד שלנו כאן היה שיש ערך הפעם, ויש חסד, ויש מידת הרחמים, נכון? אבל ברמה מסוימת, כרגע לפחות, יש לזה גבול לחסדים, שזה חלק מהבריאה של העולם. הבריאה של העולם נבראה עם חסדים, אבל גם עם צמצומים, דינים. זאת אומרת, גבול לחסד. אני נותן לך 10 ניסיונות ולא אינסוף. אני מעריך פי שנה ולא 3,000 שנה וכו'. יש גבולות וצמצומים, שאם אתה עובר איזשהו גבול מסוים בכל זאת, יש... אז זה הדינים. החסדים זה ההתפשטות, ודינים זה צמצומים ועצירת התפשטות. אז אנחנו רגע לפני שיורדים דינים לעולם, כמו אפשר להסביר דין בהקשר הזה, שיש מפגש בין איך שאתה לבין איך שהעולם שלך ייראה. בעולם שלנו הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא יש לו רחמים. אתה עושה משהו והתגובה שאתה מקבל היא לא בול על מה שאתה עשית. אתם מבינים מה אני אומר? ואז יש רגע שיש מפגש. עכשיו, לכתחילה לא לתפוס את זה כעונש, אלא זה חלק מהותי וקריטי מתיקון הבריאה שאתה פוגש את התוצאות של מה שאתה עושה. בצד מסוים, אם אתה פוגש יותר מדי את התוצאות של מה שאתה עושה, זה מחריב אותך. א', העולם מיד מתפרק, וב', זה מייאש. אז יש המון חסדים והמתקות. בצד שני, חסדים אינסופיים מעולם לא מפגישים אותך עם החוויה שאתה אחראי ויש קשר בין מה שאתה עושה למה שקורה. אז זה לא רק תיק. אפילו יותר מזה, בצד מסוים, כשאתה נותן הרבה חסדים ואתה יכול לראות שזה מזיק, אז לטובת הבריאה, הקדוש ברוך הוא מוריד דינים. דינים זה אומר, יש סוף, יש קץ, והיא מקץ ימים. יש, לא יודע מה, כמו חס ושלום, אבל בן אדם רואה את הסוף שלו, יש בזה צד שזה מעורר. זה עלול לא לעורר, אבל יש בזה צד שזה מעורר, שפתאום הוא אומר, רגע, אני לא, הרב בזנסון אומר את זה, שאנחנו כולנו יודעים שלחיים שלנו יש סוף, אבל באמת החוויה היומיומית שלנו שאנחנו נחיה לפחות עוד 3,000 שנה. אם אתה באמת פוגש את זה, שאין לך עוד 3,000 מחרים, אתה תחיה את המחר שלך יותר טוב. כן?
כן, דיברנו על זה גם באחד מיני השיעורים.
כן, אז הדינים האלה, יש בהם צד לקרב אותך. יש כל מיני צורות לקרב אותך. לקרב אותך על ידי חסדים, לקרב אותך על ידי דינים, שיש קץ, לא יודע מה, סוף שנה. מישהו, סוף שנה בלימודים. פתאום זה עושה איזה סיבוב כזה, איזה מעורר. אז זה הזמן שהולך ומתקרב. וזמן הזה הוא לא זמן של מוות, הוא זמן של לידה. אלא זה נחווה בעיניים שלנו, או אם לא נזכה, זה יהפוך למוות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוריד זמן של מוות לעולם. הוא מוריד זמן של דינים כדי להוליד. אז כל עליית מדרגה שלך בחיים, או עליית מדרגה של העולם, יש רגע של מתח של דינים, שפוטנציאלית אמור להפוך ללידה. אם לא, הוא הופך לנפל. אבל זה לא לכתחילה שהקדוש ברוך הוא מוריד מוות, הוא מוריד לידה. במשל, כמו שתראי את זה בחיים הפרטיים, כשאתה רוצה, יש עליית מדרגה, זה לידה שלך, אז יש לפעמים מתח, צמצומים, לא יודע, קושי, ריב בקשר נגיד. ריב בקשר זה הזמנה ללידה בקשר, זה לא מוות. אז גם בתהליך ההתפתחות של האנושות, יש אותו דבר. מה שיש בפרטי, יש בכללי, אז זאת אומרת שיש זמן של עליית מדרגה של האנושות. ואם הם הופכים את הדינים האלה שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם לכלי להתקרבות, אז יש עליית מדרגה. ואם לא, יש חורבן. אותו דבר פסח. פסח, הקדוש ברוך הוא לא מוריד מכות בשביל להרביץ. הוא מוריד מכות בשביל להוליד. והוא כל הזמן מזמן רמזים שהמטרה היא התקרבות. אם בסוף, 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 זה לא הולך, אז יש לנו גם מלווה לזה גם מוות. אבל זה לא לכתחילה בכלל. כן? אז זה, ככה צריך להתחיל לתפוס את מה שהולך להתקרב פה. זה זמן כזה שבכל זאת זה מתחיל להתכנס. עכשיו, מה הרגע, יש, אפשר להגיד ש... למה הוא מחליט פתאום, הקדוש ברוך הוא, לעשות את זה עכשיו ולא לפני זה? לא יודע, יש לו את הכללים שלו. אבל בין היתר זה בא מצעקות מלמטה. אז ככה התחדש לי, אני חושב, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זה הרגע שבו יש צעקה של הנשים האלה, כביכול, שיש שחיתות למטה והן מרימות כל צעקה. ואז הקדוש ברוך הוא מתעורר מזה ואומר, רגע, המצב פה לא הולך. אותו דבר בסדום ועמורה. ארדנה ואראה, כצעקתה הבאה אליי. נכון? ואז במדרש אומרים, צעקה של מי? של איזה מישהי שמה, בסדום ועמורה, שהיא רצתה לעשות חסדים לאורחים, והם רצו להרוג אותה. ואז היא צעקה לקדוש ברוך הוא, אז הוא שמע את הצעקה מלמטה, והוא מחליט לעשות איזה צעד. אותו דבר ביציאת מצרים. שעם ישראל צועק ונאנח וקוראים שם זוועות, אז צריך ל... זה הנקודה הזאת, שיש משהו שם, שקורה, שמרים כל צעקה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו, זה בא מלמטה. טוב. אז זה הקשר. עכשיו, היה לנו את הפסוקים שלא ידון רוחי באדם. מה? לא, זה לא הפסתי לכם בדף, ובדף שהפסתי היום תכף נגיע לזה, אבל רק רציתי לעשות לכם תקציר. היה לנו, התלבטנו הרבה על הפסוק הזה, לא ידון רוחי באדם. לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. כן? אז אני רגע נותן לכם פסוק. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחר. ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. כן? שהוא לא ידון את האדם לכאורה, בגלל משהו שקשור לבשר שלו, ואז משהו עם 120 שנה. אז יש בזה כל מיני פירושים. רציתי להביא לכם כמה, כדי לחבר אותנו להמשך. בתרגום כתר יונתן, אז הוא אומר ככה, לא ידונו הדורות שעתידים לקום כמו דור המבול, נתתי בהם את רוח קודשי כדי להיטיב, והנה הראו מעשיהם. אז אני לא פה, אתם תקשיבו באוויר, זה לא יושב עליכם. בסדר, אז אני אומר, אני מתרגם, הוא אומר ככה, לא ידון רוחי באדם, לא יהיה הדין של האדם כמו שהוא היה עד עכשיו, כי עד עכשיו נתתי להם רוח הקודש וזה הזיק להם. זה מה שהוא אומר על מה שקרה עד עכשיו. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא מתעורר לראות, שהוא הוריד איזשהו שפע לעולם, שבמקום להיטיב הוא הזיק. אז זה לא ידון רוחי באדם כמו קודם. וה-120 שנה, שנתתי להם 120 שנה הערכה לעשות תשובה ולא עשו. צרד.
מה זה אומר להאריך?
פה
את החיים של 120 שנה?
לא, אני חושב שהמוקד של הפירוש הזה פה בינתיים, זה שהקדוש ברוך הוא בפסוק הזה אומר, אני לא אתנהג עם שאר הדורות כמו שהתנהגתי עם הדורות האלה, בגלל שזה הזיק להם במקום להועיל להם. זאת אומרת, אני לא אתן להם עוצמות של הבנה רוחנית, כמו שהיה לדורות טרום המבול. בסדר? כי זה מזיק. זה גורם להם דווקא...
הפוך.
הפוך, בדיוק.
איך יודעים בדיוק איזה עוצמות זה היה? יודעים להם לפרט את זה? איזה סוג של עוצמות היו להם?
כן, יש במדרש כל מיני רמזים למה, איזה מין דורות הם היו ומה היו היכולות שלהם, אבל באופן עקרוני גם בהתאם לאורך החיים שלהם היה להם, כן, למשל אני אתן לך דוגמה שמביאים את זה גם מהתקופה של חורבן בית ראשון, שהם היו כל כך בטוחים בעוצמה הרוחנית שלהם שאכן הייתה להם, שהם אמרו לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להחריב את העולם כי אנחנו שולטים במלאכים, אנחנו יכולים להגיד להם, זה, אתה תשלח לנו מבול של אש, אנחנו, יש לנו את השמות, אנחנו שולטים בזה, לא נזכם, איזה משהו של עוצמה, עוצמה רוחנית מאוד גדולה, כן? אבל דווקא. עכשיו, הסבר נוסף, ניתן לכם חלק, מי שירצה, אני אשלח לו את הדף, יש שם עוד, אבל, אז רשי אומר ככה, לא ידון רוחי באדם, לא יתרעם ויריב עליי רוחי בשביל האדם. אני לא אמשיך להיות בכעס עם עצמי בשביל האדם לאורך זמן. לעולם הכוונה לא לאורך זמן. למה? בשביל שגם זאת בו שהוא בשר ואף על פי כן אינו נכנע לפניי. זה כבר למדנו. בגלל שהוא בשר ועדיין לא נכנע לפניי, אז אני אתן לו עוד 120 שנה, ואז אם ככה אומר רשי, אם ישוב הוא מצוין ואם לא, אביא עליהם מבול. בסדר, זה רשי. רשב"ם אומר, לא ידון רוחי, אני אפסיק לדון עם עצמי, בוודאי אמחה אותם. בסדר? לא ידון רוחי באדם, עד עכשיו הוא התלבט. עכשיו הוא אומר, נגמרה לי ההתלבטות. בזה בתמצית. בסדר? לא ידון רוחי, שלפני זה אני הודנתי עם עצמי. לעשות משהו, לא לעשות משהו, לעשות משהו, לא לעשות משהו, עכשיו די. מספיק, לא יהיה את הדיון הפנימי הזה שלי, אני ודאי ברור לי מה הולך לקרות עכשיו.
עכשיו, אם יש דבר, ככה מהפשט. שהוא לא יהיה באדם בדין, אלא הוא יקביל לו את אורח החיים שלו.
דהיינו?
לא ידון רוחי באדם, הוא לא יהיה בדין עם האדם.
במקום זה.
כן, במקום זה, ושגם הוא בשר, כי הוא בשר, אני לא יכול להיות קשה, והוא יהיה מה, בעצם שנה אני אקביל אותו בזמן החיים שלו.
כן.
גם זה אפשר להגיד.
כן. Okay. עכשיו, פירוש אחר שהוא אומר, מה זה רוחי באדם בשגם ובשר? אני חושב גם כן זה קשור למה שאת אמרת. זה הרוח ובשר שהם שומעים פה. מה שקורה זה שהרוח שלי, רוחי, היא בתוך האדם. אבל זה עושה סכסוך שלם. כן? לא ידון רוחי, לא יהיה רוחי העליונה שנפחתי באדם, לא יהיה במריבה עוד לעולם עם הגוף. אני אעריך להם קופקף שנה, ואם לא, אחלה אותם מן העולם. אבל הוא אומר, יש סכסוך כזה בין הרוח שהוא נתן באדם לבין הבשר שלו. הוא כל הזמן במאבקים.
זה כאילו אפשר לפרש להדוברה של האסתר בעצם, שאומר אני אתן עוד אסתר בעולם?
רגע. פירוש, כאשר גם הוא בשר, למה לא ידון רוחי באדם, שגם הוא בשר כמו בשר, שם פישור אחד, אני בשר, משר וזה, לפי חריך לנצל, אם לא, וכן, בואו, לא אחר כך. לא, אני חושב, הנקודה היא, אני לא משאיר את הרוח שלי באדם יותר. עד עכשיו השארתי את הרוח שלי באדם, ועכשיו אני לוקח אותה ממנו.
הוא ידע עוצמות, הוא ידע כאילו חיבור רב יותר, לא? אם הוא ידע, הוא יכול להשתמש, לשלוט על המלאכים וכל זה, זה נשמע.
לא, אל תערבבו פירושים. בסדר? כל פירוש במקומו. עכשיו אנחנו אומרים משהו אחר, שכח רגע את המלאכים וזה. עכשיו הוא אומר, הרוח שלי היא בתוך האדם וזה עושה סכסוך פנימי, אבל הם כל הזמן במריבות. אני עכשיו מפסיק את המריבה הזאת, אני לוקח את הרוח שלי חזרה למעלה, גמרנו. בסדר? זה יחסוך את כל המריבות. זה... הרמב"ן לעומת זאת אומר משהו אחר, רק בשביל להכניס אתכם לראש של המחלוקות של המפרשים. רשי אמר, אמרנו, הרי הוא בשר, מה אם היה אש או דבר קשה? נכון? בשגם הוא בשר, אז אם הוא בשר, הוא עושה לי חיים קשים, מה היה אם הוא היה לא בשר, אלא לא יודע מה, אש או אבן? אז אומר הרמב"ן על הפירוש הזה, אין בפירוש הזה טעם אורח. ככה הרמב"ן אומר על רשי. אין בפירוש הזה טעם אורח. ורבי אברהם פרש כי וכו' וכו', והנכון בעיניי. כי לא יעמוד רוחי באדם לעולם, שהרי הוא בשר, ואיננו ראוי להיות רוח אלוהים בקרבו. והעניין לומר, כי האלוהים עשה את האדם ישר, להיותו כמלאכי השרת בנפש שנתן בו, והנה נמשך אחרי הבשר ובתאוות הגופניות. ולכן לא ידון עוד רוח אלוהים בקרבו, כי הוא גופני לא אלוהי. אבל יאריך להם אם ישובו. הוא אומר ככה, מצד אחד, הוא אומר שיש פה מסר כפול בתוך הפסוקים. מצד אחד הוא אומר, תראה, אני נתתי בך את הרוח שלי. פוטנציאלית זה היה יכול להרים את כל העסק למעלה. אבל בסופו של דבר מתברר שזה הוריד את הכל למטה. זה מה ש... זה. ולכן, אני עשיתי אותך להיות כמלאכי השרת, ואתה במקום שהרוח שלך תרים את הגוף שלך, הגוף שלך הוריד לך את הרוח.
אבל איך הוא... למה זה כאילו לעניין זה הדין בין הרוח לבשר, נכון? ואיך, כאילו, למה
להאשים
את הרוח?
כמה
הבשר לא
השפיע? לא להאשים. הוא אומר, זה לא הולך. זה לא הולך.
כאילו, הזוג לא הולך.
כן.
אבל מאיפה זה בא שזה כאילו כן מאשים את הרוח? כאילו
הוא לא מאשים את הרוח, הוא פשוט אומר, אם אני אקח את הרוח שלי, אז כל העסק הזה נופל.
אבל זה לא
בבשר. בסדר, זה אותו דבר, אני מפריד ביניהם. פוסט משחק. כן, כן. הנקודה זה להפריד. את אומרת, אפשר בשני צדדים להגיד שהבשר חזק מדי וזה באשמתו, או תגיד הפוך, שהרוח חלשה מדי וזה באשמתה, אם היא הייתה מספיק חזקה, היא לא הייתה נופלת מזה.
זה הבשר שלך, כאילו כל המעצים שלהם.
כן, הוא אומר, זה מה שהוא אומר פה, הוא אומר, הבשר הוריד אותו, נמשך אחרי הבשר. אבל זה לא הבעיה, הבשר הוא לא, יש לו בעיה כי הוא בשר, הבעיה שהרוח לא מצליחה להרים אותו.
אבל זה עכשיו, שהרוח לא עשה כלום.
זה הבעיה שלו.
זה לא ידון.
לא ידון מלשון חרב בנדן. הוא מביא את זה מכמה פסוקים, הוא מביא ראיות, שהמילה ידון זה לא מלשון דין, אלא מלשון נדן. שהחרב היא בתוך הנדן, אז זה הכלי. אז לא ידון, הוא לא יגור בפנים, הוא לא יהיה... זה צריך לראות שם בפנים. טוב, אז עכשיו פירוש אחר, לא ידון רוחי באדם לעולם, לעולם הכוונה לזמן ארוך. אני לא אשאיר את הנפש באדם כל כך הרבה לזמן ארוך, יש לקצר ימיו, ולא יחיו עוד כאשר חיו עד עכשיו, שעל ידי כך הם משחיתים דרכם, שאינם יראים מן המיטה. כן, אבל זה לאט לאט, נכון. הוא עונה על זה שם, אני חושב, אבל זה לאט לאט מתקשר. זה החזקוני. החזקוני אומר, הבעיה של אדם שחי 900 שנה, שאין לו יראת המוות, וזה מזיק לו. הוא צריך להרגיש שאת הסוף שלו קרוב.
סתם, הוא אמר על החולה שבנגע שבוטים למישהו שהוא חולה סופני, שזה דווקא יכול להעיר אותו.
כן.
כי הוא יודע שיש
גבול. אז הוא אומר, זה הבעיה. הבעיה זה שלא ידון רוחיות באדם לעולם, לאורך כל כך הרבה זמן. זה עכשיו משהו אחר יותר מוזר. בשגם ובשר, למה המילה הזאת? בשגם, בשגם, בשגם ובשר, אז נוטריקון הוא משה. זה יוצא בגימטריה, אם אני זוכר. בשגם זה, כן, בשגם זה גימטריה משה. אז הוא אומר, לא סתם, בשביל נכס הדרוש והסוד, שאם יש מילה מאוד מוזרה, אז יכול להיות שיש לה עוד משמעויות חוץ מהפשט. והעוד משמעות חוץ מהפשט זה רמז למשה רבנו, והוא מביא את זה פה בהקשר עד שיבוא משה, שיהיה לו יצר טוב, דיינו לב בשר. בשגם ובשר. אז זה אחד. עכשיו ניתן את הפירוש השני. עד כאן יוצא שכל לא ידון רוחי באדם בשגם ובשר, זה סוג של לרעתו.
לרעת האדם.
כן, או לדון לרעה את הבשר וכו'. אז יש פה טוב עוד כל מיני דברים מעניינים, אבל לא את זה אני רוצה להביא לכם. ככה. אז אלשך זה פרשן ש איפה הוא חי בספרד ועלה לארץ נראה לי. אז הוא אומר את זה בכיוון הפוך. הוא אומר, קודם כל לא ידון רוחי באדם, אני לא שולח את המלאך להשחית אותם, אני ארד בעצמי. לא ידון רוחי באדם, אני ארד. כמו אני ולא מלאך, אני ולא שליח ביציאת מצרים. למה? שלא אמסור את האדם אל מלאך משחית. והטעם הוא לעולם, בשביל העולם. לבל ישחית הכל ויהיה עולם אבוד. זאת אומרת, אם אני הייתי שולח את המלאך לעשות את הדין למטה, הוא היה מכריע שצריך להחריב את העולם. ואני לא רוצה שיוחרב העולם, ולכן אני יורד בעצמי. כי אני יורד עם רחמים. המלאך אינו רחמים. הוא נכנס בכסח. בסדר? אז זה כיוון אחר. להפך, לא ידון רוחי באדם, זה לא איזה טוב כזה, אומר, לא ידון רוחי באדם, לא ישלח את המלאך. עכשיו, למה אני גם לא ישלח את המלאך? לא זוכר אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, שהוא שלח את המלאכים לבני האלוהים, תראה מה קרה להם. לכן הפסוק הזה בא מיד אחרי, ויראו בני האלוהים, כי לפי הפירוש שהם היו מלאכים, זה היה ההוכחה בשביל המלאכים, בוא תרגעו, ואני לא שולח אתכם לדון, כי גם אם אתם הייתם שם, הייתם נופלים. זאת אומרת, זה בצד של לדון לקו זכות, בשגם הוא בשר. אז אפשר להבין, זאת אומרת, מי שיורד למטה לתוך העולם הגשמי, אז זה קשה לצאת מזה. ולכן לא ידון רוחי. אני לא יורד איתו אל מידת הדין, כי אני מבין כמה זה קשה לחיות בתוך העולם הזה. טוב, יש עוד הרבה, אבל אני לא רוצה שזה יבלע לנו את כל השיעור. אז זה מי שמתעניין, לא ידון רוחי באדם, אספתי כל מיני פירושים, כדי לעשות לנו קצת סדר על הביטוי הזה. אבל בעצם, למה זה פסוק חשוב? כי זה פסוק שמתחיל להסביר את ההתבוננות של הקדוש ברוך הוא על העולם, רגע לפני שהוא כביכול מתחרט על הבריאה שלו. עכשיו ניכנס לדף. עד כאן בסדר? עכשיו אנחנו מגיעים לפסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר, וירא השם כי רבה ראה את האדם בארץ, וכל יצא מחשבות ליבו, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כי ניחמתי כי עשיתים. אז תראו במקור השני, בראשית רבה, בשורה 10. אתם רואים? אוקיי? הייתי אמור להביא לי את הספר עם הפירושים למילים הקשות במדרשים, אני מקווה שאני אסתדר בלעדיו. אז שורה 10, בראשית רבה וילנה, שורה 11. לא, אני צריך למדרש, לא לפסוקים. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אמר, תבהות הייתה לפניי שבראתי אותו מלמטה. שאילו בראתי אותו מלמעלה, לא היה מורד בי. אז רבי יהודה אומר, מה זה כי עשה את האדם בארץ? הם קוראים את זה מאוד מילולית, אנחנו גם כן שמנו לב לזה, נכון? עשה אותו בארץ, כי רבה את האדם בארץ, שגם הוא בשר. אז הוא אומר, אני מתחרט שבראתי אותו מלמטה, שאם בראתי אותו מלמעלה, לא היה מורד בי. עשיתי טעות, לא בראתי אותו נכון, כביכול.
הטעות כאילו לעשות אותו מארץ?
כן. אז אני חושב פה, בדרך כלל, אוקיי, זה המדרש. אחר כך פרשני המדרש יכולים לפרש לכמה כיוונים. נראה לי הפשוט להבין מה זה שבראתי אותו מלמטה, הכוונה שהוא ויקח אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. הוא מתחיל מהאדמה, ואז הוא נופח את הנשמה. הוא מתחיל מלמטה. הוא מתחיל מהארץ, הוא מתחיל מהאפר. אז הוא אומר, בגלל זה הוא מרד בי. אם הייתי עושה אותו קודם, ויפח באפיו נשמת חיים, ואז שם את האפר, זה צריך להיות חשוב, מתי שמים את השמרים. מאוד חשוב. אז הוא אומר, לא היה מורד בי. רבי נחמיה אמר, מתנחם אני שבראתי אותו מלמטה. שאילו בראתי אותו מלמעלה, כשם שהמריד בי את התחתונים, ככה המריד בי את העליונים. הפוך. וזה המחלוקת בינינו לבין מרים. מרים אמרה, זה נחמה. אז זה רבי נחמיה, שלא מפתיע שהוא שומע שם נחמה, הוא אומר להפך, וינחם זה נחמה, איזה מזל שבראתי אותו מהארץ ולא מהשמיים, כי אז הוא היה עושה לי מרד גם אצל המלאכים. כן. כשם שהמריד בי את התחתונים, כך היה ממריד בי את העליונים. הוא עכשיו, בגלל שהוא עשוי מלמטה, הוא הצליח לעשות מרד רק אצל החבר'ה למטה. אז הוא אומר, מזל. אמר רבי אייבו, תראות הייתה לפני שבראתי בו יצר הרע, שילולה לא בראתי בו יצר הרע, לא היה מורד בי.
מה לתראות?
אני חושב זה הכוונה שהוא מתחרט. חבל, זה... כן, מלשון, להבדיל מתנחם מלשון נחמה, זה המתנחם מלשון חרטה. או חרטה, או הבנה שזה הבעיה. כן, אז רבי אייבו אומר, על מה הקדוש ברוך הוא מנחם? מה הקדוש ברוך הוא אומר לעצמו? וינחם השם. אז הוא אומר, יש לו מחשבות מחודשות על זה שהוא ברא את האדם עם יצר הרע. כי יצר הרע הזה גרם לו למרוד בי, וזה חירב את העולם.
מה? הוא
ברא
את העולם עם יצר הרע?
עם יצר הרע. בראתי בו יצר הרע, בגלל זה כל העסק. אמר רבי לוי, מתנחם אני שעשיתי אותו וניתן בארץ. אז פה זה עוד פעם הפוך, שזה מלשון נחמה, אבל אני לא בטוח מה הנחמה שלו. פה אולי הכוונה, עשיתי אותו ושמתי אותו בארץ ולא בשמיים, כי היה אפשרות לשים אותו אולי בשמיים. מה שיקרה אחר כך. אבל בינתיים שמו אותו בארץ, נתנו לו ניסיון עם חומרים קלים. לתת לו לעשות סטאז'. עכשיו, מה אני מרוויח מהמדרשים האלה, קודם כל? היום אתם רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על כל העסק הזה. הצד הלא יפה של זה כביכול, זה שאתה אומר, מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא חושב על זה? הוא אומר, וואי, מה, רעיון לא טוב.
גם איך הוא מתלבן בכלל?
כן, אז זה היה לנו שיעור ארוך על זה, אנחנו עוד נחזור לשאלה הזאת, כרגע לא נפתח אותה.
לא, זה היה, זאת אומרת, לנו הרבה, איך הבריאה ומה המחשבות שיש בכל המחשב, השיתוף פעולה,
ולמשל, כן, משלה זה איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, אז אני אומר עכשיו כיוון אחר, איך הוא, אלא אני מרוויח מזה, אני מרוויח לדון אותנו לקו זכות.
כן, כי זה מעפיל את השמלה.
זהו. ובפסוקים, אם אתם רואים את זה בפסוקים, זה די ברור בתוך הפסוקים, המדרש רק מדגיש את זה יותר, אבל הוא לוקח אחריות. הוא עשה, הוא ברא, הוא זה, בסדר, זה לא אפס אחריות על הבן אדם, אבל שם הרבה אחריות אצלו. שהוא ברא את האדם מלמטה, הוא ברא בו יצר הרע, הוא ברא אותו מלמעלה, ויש צד שהוא אומר מזל שבראתי אותו ככה, ויש צד שהוא אומר חבל שבראתי אותו ככה, אבל שניהם זה אני עשיתי את כל העסק הזה, ולכן התוצאות די מתבגשות. בסדר? למה הוא אומר את זה? למה הוא משתף אותנו בדיון הפנימי שלו, שזה אחריות שלו? כדי ש... מה?
הולך להכיל.
לא, בשביל שאנחנו ננצל את זה לדון לקו זכות. כשאנחנו נקפוץ ונשמע את הרמז הזה ונגיד, אם אתה אומר ככה, בוא אני אגיד לך את זה, ונבקש הקלות בדין. כן, כי הוא פותח לנו פתח. עכשיו, הוא אומר את זה כביכול לעצמו, אבל קודם כל זה כתוב בתורה, זאת אומרת, אנחנו שומעים מזה, וברמה מסוימת הצדיק אמור לשמוע את זה. הצדיק או אתם, כל אחד, אמור לשמוע את הדיון הפנימי הזה של הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אתה שומע? תשמע, מה זה לא התכוונו? והרי אתה בראת אותו עם יצר הרע, והרי זכור כי אפר אנחנו. אנחנו גם אומרים את זה במלא תפילות, אנחנו משתמשים בטענות האלה כדי להגיד, תראה, בוא לא ניקח כל כך ברצינות את האחריות שלנו על המצב של הבריאה.
אנחנו לא לבד בעסק.
בדיוק, בדיוק. זה קצת ברחמנות, וזה מאפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהמתיק את הדינים. זה גם מאפשר כאילו לעצמו, הוא אומר לעצמו כביכול, כן, וואו, אני עשיתי את זה, אז בוא לא, כן. זה לא תקלה, אבל הוא אומר, זה התוצאות המתבקשות של איך שאני בראתי את העולם.
צד שני, הוא לא היה עושה את זה, הוא היה נחשב
כרודן. את מה?
כאילו כל הדיון הפנימי וזה, וכל הסיפור הזה. בטח שהוא צריך גם
להראות,
גם
ההוא... שהדין ייראה. כן, הוא כותב את הפסק דין החוצה.
כן.
שנדע שזה לא... נכון. כן, זה חשוב. הנקודה שלא תגיד, כמו שאברהם אמר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. כי אתה מסתכל מבחוץ, אתה אומר, וואלה, חטש בוחה, תפקריזה, רוצה להוריד מבול. מה קרה? זה צד אחד. או צד אחר, הפוך. שאתה תגיד, כן, האנושות הזאת אשמה, באמת מגיע להם, כזח אותם, זה בטח. אתה אומר, לא... לא. והתעצב אל ליבו. אמר רבי ברכיה, משל לשר שבנה פלטין על ידי הדריכל, ראה אותה ולא ערבה לו, על מי יש לו להתכעס? לא על הדריכל? זאת אומרת, אתה פנית לאדריכל, הנה, יש לכם פה כמה.
כל הזמן.
והוא פנה לבנות ארמון, והוא התייעץ עם האדריכל לך לבנות ארמון, ויצא, לא טוב, הארמון התפרק. אז אתה מתעצב על זה, על בחירת האדריכל, או על העצות הגרועות שנתן לך האדריכל. מי זה האדריכל פה? זה הלב שלו. עכשיו, מה זה הלב שלו? בסדר, זה משל עניינים עליונים, אבל אפשר לקחת את זה בפשוט. הוא כמו, היה לו דיון פנימי עם עצמו, וקיבל עצה מבפנים, והעצה לא הייתה כל כך טובה. זה אומר, אז אני מתעצב, וליבי. אמר רבי אסי, משל לשר שעשה סחורה על ידי סרסור. זה מתווך. והפסיד, על מי יש לו להתרעם? לא על הסרסור? אתה אמרת לי שאני ארוויח מהעסק הזה, ובסוף הפסדתי. אז זה הלב שלו. הלב שלו הוא לא האדריכל, אלא הוא המתווך בעסקה. הוא שאל אותו עם איזה עסקה כדאי ללכת, אז הוא אמר לי, בוא, אני אקנה לך, אני אצל לך את העסקה, תצא מורווח, ובסוף יצאתי מופסד. אז הוא כועס על המתעצב, מתרעם. כן? אבל גם עוד פעם, אם אתם שמים לב, עוד פעם זה מופנה האחריות לקדוש ברוך הוא, רק מדגיש לך מה זה והתעצב בליבו. זה לא שהוא התבאס עלינו, כביכול הוא התבאס על עצמו. על הלב של עצמו שנתן לו את ההצעה הזאת.
וזו הגדולה שלו.
שמה?
שהוא מתעצל על עצמו, לא, הוא לא כאילו מפיל את זה על אחרים. נתתי להם גם הרוח וגם הבשר, ותראו מה...
נכון, נכון, נכון. זה לא כזה, מה אני נתתי לך הכל, ועוד אתה יורק לי בפנים, זה לא ככה.
לא משנה, אבל הפסוק זין נשאר אותו פסוק זין.
שמה?
הם חטא האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מהאדמה עד אליו.
נכון, זה לא שזה לא משנה. זה לא שזה לא משנה, זה שני צדדים של הסיפור. כי אם היית אומר, טוב, אני רק בן את עצמי, אז אין דינים בעולם, לכאורה. לפי הפסוקים קודם, היינו צריכים להגיד, אז אין דינים בעולם. יש דינים בעולם, ויש את זה, אבל זה משלים את התמונה. אם אתה קורא רק וו, ורוב האנשים, המשקל שהם מרגישים הוא בייחוד על וו, והיום הראשם, הם חטא האדם, וזה, יש את זה. וחוץ מזה, פסוק וו, הוא מאפשר להמתיק את זין אם הצדיק קופץ על זה, על ההזדמנות. זאת אומרת, חייב לפחות שאתה, מה נשאר? שלפחות אתה תבוא ותגיד את זה. רק מה מתבקש ממך? שתבוא ותטען בעד עצמך. מינימום. כי אם לא, אז נשאר שהוא עושה את הדין לעצמו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דן אותך לקו זכות, ואתה ממשיך עם מעשיך, ואתה בכלל לא מתעורר שיש איזה בעיה. אז אתה אמור להתעורר, ולבוא להגיד, תשמע, עשיתי, אין לנו עזי פנים לומר לפניך, הצדיקים, אנחנו לא חטאנו. אבל בכל זאת, תראה, בסדר? אז אם הוא משאיר לנו את לפחות את הרגע של ההתעוררות, זה צד אחד. צד שני, זה מאפשר את ההתעוררות. כי אם אתה חושב שהוא כועס עליך וחושב שאתה דפקת את הכל וזה, אתה לא תבוא לדבר איתו בכלל. אבל אם אתה שומע שהוא בכלל לא שם, הוא באמת יודע שהוא חלק גדול מהסיפור, והוא מבין אותך, והוא זה. אז עכשיו אתה תבוא ותגיד לו, תשמע, אני לא בסדר, בכל זאת, אתם מבינים מה אני אומר? כשאתה עומד מול איזה דין קשה, אתה מראש לא בא. אם אתה בחוויה שלך ביום כיפור מול איזה קשחן אחד, אז אתה באמת אין לך חשק להיכנס לתפילה. אבל אם אתה יודע שהוא רק מחכה לרגע שהוא יכול לתאר אותך, הוא רק מחכה שתיתן לו איזה תירוץ, תן לי משהו לעבוד איתו, כאילו, זרוק לי איזה עצם. כן, יש איזה רגע שאתה אומר לילד שלך איזה משהו, ואתה רק, אתה עשית בשבילו הכל, רק אתה מחכה שהוא יבוא ויגיד, אני רוצה. אתה משאיר לו רק שעושה את התנועה הקטנה הזאת ואתה פותח לו. אז זה מה שהוא משאיר לנו פה, שרק נעשה את התנועה הזאת.
השאלה זה לתת את האפשרות לדבר. זה כאילו היחס, כאילו השתמשת בדומה של הילד. לפעמים כאילו, אתה כן פותח, כאילו, נותן איזה אפשרות לדיון, אבל... בעצמך אתה לא פותח את הדין, לא במילים שלך, בהתנהגות שלך, בקטע. זה מתבקש לך, אתה לא באופו, כי זה דמות כזה דומיננטי בתומה מעל כולם. אני יודעת שאתה אומר כל הזמן שהוא רק מחכה לזה, אבל קצת שני זה לא חוץ ממך, אף אחד מעביר את זה.
הנה, אני מראה לך במדרשים.
אבל זה הקטע, יש לפעמים, כאילו לפעמים, הרבה פעמים, הפרדה בין מה שאתה אומר,
והתנהלות שלך שהיא בדיוק אומרת הפוך ממה שמהמילים שלך.
נו.
ואז ההוא שמקבל את זה, תלוי איך הוא, מה הוא, מה חשוב לו יותר, כאילו מה מעדיף, כאילו זה ההתנהגות שהיא כאילו כזה בולטת, או זה המילים, איך, למה הוא מתייחס ראשון?
אם אני מבין ככה, את שואלת, האם הקדוש ברוך הוא מתכוון לזה ברצינות?
אפשר בצרפתית להגיד את זה?
תגידי לי בצרפתית.
אתה מבין, נכון? Toute l'histoire, c'est sympa d'aller dire on attend qu'une seule chose, c'est qu'il aille, qu'il vienne et qu'il te parle. Ça dépend de la façon dont tu transmets ça. Si tu le dis avec une de façon tellement dominante que tu lui dis j'attends que ça, le gosse ou toi, tu vas baisser les yeux et tu vas t'écraser, même si les mots te permettent la diminution. C'est il t'a chez Atama Ben.
השאלה אם היה או לא. השאלה אם היה או לא. זה בסדר. הטון לקרוא את הפסוקים זה הטון שאנחנו מכניסים פה.
לא, במקרה הזה נראה
לי שכן יש. יופי. אני מבין מה את אומרת. צריך שזה יהיה מספיק. אם הדינים בחוץ הם כל כך חזקים, אז אתה לא תעז להתקרב. אפילו תגיד שבפנים יש איזו אפשרות, צריך שזה לא יהיה מאיים עד כדי כך, שזה ירקסק אותך.
אתה לא תאמין במילים, זה הרבה
אפילו, כן, נכון. טוב, עכשיו, אפיקורס אחד שאל את רבי יהושע בן קורחה, אמר לו, אין אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? אמר לו, אין. והכתיב התעצב אל ליבו. אז זה קצת קשור לשאלות ששאלתם קודם. הוא לא ידע מה היה עם כל הסיפור הזה? אז הוא אומר לו, נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו, הן. אמר לו, מה עשית? אמר לו, שמחתי ושימחתי את הכל. אמר לו, ולא היית יודע שסופו למות? אמר לו, בשעת חדוות החדוות בשער אבלה אבלה. כן, הוא אומר לו, כאילו אתה רוצה להקשות עליי, מה פתאום הקדוש ברוך הוא עצוב שהוא עומד להחריב את העולם אם הוא ידע שכל העסק הזה הולך לקרות? בסדר? אז מי זה היה שעונה לו? רבי יהושע בן קורחה אומר לו, גם אנחנו כשנולד לנו בן, אנחנו שמחים מאוד, למרות שאנחנו יודעים שיהיה לזה סוף מתישהו. ואז בשעת חדווה חדווה, בשעת אבלה אבלה, בשעת שמחה שמחה, עכשיו יש פה אבל בעצם. הקדוש ברוך הוא והתעצב וליבו, זה לא כאילו אוי ואי, אלא יש פה אבל על משהו שעומד להסתיים, גם אם ידעתי שזה יסתיים באיזשהו שלב. הפרק הזה באנושות. אבל הוא באבל, הוא לא עושה חינגה, זה פרידה. דאמר רבי יהושע בן לוי, שבעה ימים נתאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו קודם שלא יבוא מבול לעולם. מה יתעמה והתעצב וליבו, אין הצבא אל האבלות. אז זה פירוש אחר לגמרי של כל הסיפור מה שנאמר פה, והתעצב וליבו, הקדוש ברוך הוא ישב שבעה.
לפני.
למה? בשביל לאפשר שלא יהיה. אם אתה יושב אחרי, זה כבר מאוחר מדי. אז הקדוש ברוך הוא עשה הפוך, הוא יושב שבעה לפני, והוא מציע שתעשה לו ניחום אבלים לפני, ואז לא ימות בכלל.
זה קונצפט מאוד
אורי. כן.
זה קונצפט מאוד מקורי.
נכון. הקדוש ברוך הוא מקורי. ממש. תופתעו עד כאן.
זה ציני האמת.
אני לא חושב שזה ציני. אני חושב שזה אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי. מצד אחד, אם הדברים ממשיכים ככה, יש לנו פה עוד שבוע ביחד.
פרסומת, אני עומדת לקובל של
היעין,
תבואו קודם.
כן? אני לא יודע למה אתם רואים את זה ציני.
זה נראה כמו, זה נראה, אתה יודע שסוגרים
חנות 70%
לפני
הסגירה. אז חנות הולכת לא. כן? באמת לא יודע למה אתם רואים את זה ציני.
זה הומור
יוני. כן, אפשר לעשות מזה קצת צחוקים, אבל באמת, בבסיס, למה זה ציני?
קודם כל, כי הוא לא מאפשר לאף אחד, כי אם הוא נכנס בניחום אבלים, זה אומר שמצידו העניין גמור.
לא, זה מה שאני מציע, אופציה חדשה, שהיא לא צינית.
לא, ברגע שאתה מנחם אבלים, כאילו אתה באבל, אתה באבל. אז הוא לא היה משתמש במילה אבל, הוא היה נותן הערכה של המשפט או משהו כזה, וברגע שהוא מחליט, שזה אבל, אז הוא באמת. זה אומר שהעניין גמור. אתה לא עומד, למודע, סליחה, זה לא השבוע, זה שבוע לאחר מכן.
אז אני מבין. אם מה שאת אומרת נכון, אז זה באמת ציני. אלא מה שאני מנסה להגיד לכם מתחילת השיעורים, שזה לא גמור. It ain't over, till...
אתה אומר,
נכון? לא, רגע, שנייה, בסדר, אני יודע, אני מבין. אני מסכים שאם אנחנו לא מכניסים את האלמנט למשוואה שהכל עוד פתוח, אז באמת זה ציני. אני מסכים. אני רק רוצה שנכניס את זה למשוואה, שזה לא הכל עוד, שהכל עוד פתוח. ואז זה לא ציני. לא, כי אני רוצה שתתפסו את המשחק הכפול. באמת, יש על מה להתאבל על העולם, העולם גמור. זה זמן הדינים. לפני זה היה עריכות אפיים יותר מעודנת. עכשיו הדינים מתחילים להתקרב לסוף, ובאמת הוא אומר, אני גמרתי אתכם עוד שבוע, אז אני מתאבל עליכם כבר מעכשיו. אבל עדיין, מאחורי כל הדינים האלה יש פתח. אז זה הולך ונהיה יותר צפוף, אבל כל הזמן יש פתח. אז המשחק הכפול הזה, שהוא יושב שבעה, וזה רציני לגמרי, כי בוא נגיד, כרגע במצב ההשתלשלות הנוכחי, אם לא יהיה הפתעה גדולה, אנחנו סוגרים את הבסטה עוד שבוע. זה שבעה אחר, זה שבעה של הקדוש ברוך הוא, שזה לא אבוד.
זה צבע אדום, אני לומד
לא ראיתי הרבה אנשים שחזרו.
לא הבנתי, אבל זה לפני המוות. זה באמת החידוש, הוא יושב שבעה, זה מיוחד, מיוחד, זה הלכה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא לשבת שבעה לפני. בשביל זה, כי אם הוא היה יושב שבעה אחרי, זה כבר לא משאיר כלום פתוח.
זה הוכחה שהיה לו מאוד חשוב, ושהוא מאוד עצוב, זה שעושים זה הדרגה האחרונה של העצבות, זה רק מראה עד כמה הוא היה...
נכון.
היה לו קשה
מאוד
להחליט את ההחלטה הזאת ולקבל את הדין הזה.
כן. זה לא התעצבות כזה, אוי, לא נורא.
לא, זה משהו מאוד מאוד עמוק וקשה.
כן.
אבל הקטע של איפה הוא משאיר את הפתח, זה קצת קשה לראות פה.
אם אתם לא תסכימו לזה כבסיס בנפש, אתם אף פעם לא תראו את זה. אתם מבינים מה אני אומר? את שומעת, פלורנס? אני יכול להראות לכם מיליון מדרשים, יכול להראות לכם מיליון פסוקים. אם לא תסכימו לזה כתשתית של קריאה, אז תמיד אתם תמצאו בפסוקים את ההוכחה ההפוכה. זה, לפי סבא שלי, בעצם, זה היסוד של התורה שבעל פה, שזה גנוז בתוכנו. ולכן הוא היה אומר סבא שאותם פסוקים, כשיווני קורא אותם, יוצא לו נצרות, וכשיהודי קורא אותם, יוצא לו תורה. מה ההבדל? איזה הנחות יסוד שנמצאות לו בנפש, שאיתם הוא קורא את הפסוקים. אז אתם מחפשים איפה זה כתוב, זה לא רק כתוב שם, זה כתוב בפנים. ואז כל הפסוקים מתפרשים ככה. אם אתה מוכן, והבעיה שאנחנו טבועים בעבודה זרה, זאת אומרת, הנפש שלנו כבר לא חיה את האקסיומות היהודיות הבריאות שהכל פתוח, אז אנחנו גם את התורה שלנו קוראים כמו עובדי עבודה זרה. אז אנחנו אומרים, זה לא כתוב פה, זה לא כתוב פה, אתה לא רואה, הכל כתוב הפוך. זה לא הכל כתוב הפוך, זה הנפש שלנו חסומה. הנפש שלנו חסומה, אם אתה ברור לך מראש שכל הזמן פתוח, אתה כל הזמן תראה הוכחות לזה. ולהפך, כשאתה מישהו, אתה בטוח שהוא שונא אותך, אתה תראה כל הזמן הוכחות לזה. אז אם במקרה הוא גם שונא אותך, זה גם מחזק את זה. אבל בסדר, אז אני אומר, זה מצד אחד, אתם צריכים כמו, אני אראה לכם מלא מקורות שיוכיחו את זה, אבל באיזשהו מקום אתם תצטרכו להסכים להשתכנע בזה. אם לא, את כל המקורות שאני אראה לכם, אתם תוכלו להראות הפוך, וזה לא נכון, הנה פה, אפילו בתוך המקור הזה, כתוב שזה שטויות, הנה הכל הוא ידע מראש, נכון? אז הכל אפשר, באמת הכל אפשר. אבל, אז אני אסביר את זה בשתי צורות. האחת, בהקשר של הקדוש ברוך הוא ידע מראש, או זה פתוח. זה שניהם, זה גם פתוח, אבל יש גם צד אחר להגיד. זה עידן של העולם, שהיה לו ערך והיה לו כוח והוא עשה משהו בעולם, אבל ברמה מסוימת הקדוש ברוך הוא ידע של העידן הזה יהיה סוף, וזה עכשיו עומד להיות הסוף. עכשיו, אם היית אומר שהוא קבע את זה מראש, אז זה לא פייר. אז הוא נותן הזדמנות, והעולם גם הראה מלמטה שיש סיבה למה לגמור את זה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא לא מופתע, כי הוא ברא עולם בצורה כזאת, שלא היה לזה הרבה צ'אנסים להתקיים בלי המבול הזה, שעתיד לבוא ויבוא השלב הבא. האם אפשר בלי זה? אי אפשר בלי. זאת אומרת, תשמח בחלק הזה של העולם, תקבל את זה שזה נגמר ותמשיך הלאה. זה כמו בחיים שלנו. זה איזו תקופה כזאת שהיא נפלאה, היא לא יכולה להחזיק, היא עשתה את שלה. שלום, תעשה את האבל שלך ותמשיך הלאה. זה לא צריך להפתיע אותך שזה נגמר השלב הזה בחיים.
נעבור גם את זה.
כן, אבל אני אומר, זה צד אחד, צד אחר להגיד, לא, אבל עדיין זה עוד לא הסוף, ואפשר עדיין להפך את זה בלי מבול. כן? כן, אחרי המבול זה עוד משהו, זה מה שנוח עושה, אז יש תשובה גם אחרי המוות ויש מחיי המתים, זה
לא,
בטח.
העובדה שהוא עדיין מציל את נוח, הוא
כן,
לא
זה נכון, מרחיב. נכון, זה לא דינים מוחלטים. הנה, ויש לנו, ונוח מצא חן בעיני השם, למה אתה אומר לי את זה? כן. עכשיו המדרש הבא עוסק בשאלה אחרת. המדרש הבא עוסק בשאלה, למה אתה מוחה את האדם מעל פני האדמה, מהאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוב השמיים? מה אתה רוצה מהם? ועזוב אותם.
שאלה טובה.
למה גם את החיות וגם את הבהמות וגם את הרמס וגם את עוף השמיים? מה אתה רוצה?
הנחש לא...
אז תחריב את הנחש.
כמו להגיד, זה רק את הבלונדינים, ולא...
אוקיי, תשובה אחת, להגיד, הם הצאצאים של הנחש וכולם בעניין. זה אפשרות, בסדר, זה אפשרות. אבל רק להבין את השאלה. השאלה היא, למה אתה מוחה את כולם ואת האדם?
טוטלי. טוטלי.
אז בוא נראה, יש כמה תשובות.
הם הדביקו. לא, כי גם החוזק של הבן אדם, כאילו כל החלק, גם הוא עבר לכל השאר.
שמה?
כשהכל פעם מדביקו. לא, לא, לא,
עוצמות.
זה היה עוצמת מדי, ואם הוא כאילו מחיב רק את הבני אדם, אחרי זה לא יהיה מאוזן.
בסדר. אז יש כמה וכמה תשובות. זה חלק מהתשובות. בואו נראה במדרש. בשורה 27. רבי יהודן ורבי פנחס. רבי יהודן אמר, משל למלך שמסר את בנו לפדגוג והוציאו לתרבות רעה. כעס המלך על בנו והרגו. אמר המלך, כלום הוציא את בני לתרבות רעה אלא זה. בני עבדו וזה קיים. לפיכך מאדם עד בהמה, רמס ועד עוף השמיים. הם המחנכים. זה הפוך ממה שהיינו מצפים, נכון? הפדגוג, מחנך. אז כל הנבראים הם המחנכים של אדם, והם הוציאו אותו לתרבות רעה. אז זה לא הגון שהוא יוכרע והם לא. הם המחנך. רבי פנחס אמר, משל למלך שהיה משיא את בנו ועשה לו חופה, צידה וקירה וצירה. כעס המלך על בנו והרגו. מה עשה? נכנס לתוך החופה, התחיל לשבר את הקנקנים, הוא מפקיע בחיצאות ומקרע בקיליות. אמר המלך, כלום עשיתי זו אלא בשביל בני. בני עבד וזו קיימת. לפיכך מאדם ועד בהמה ועד עוף השמיים. כיוון אחר לגמרי, רבי פנחס, זה חופה עם קישוטים יפים. זה תפאורה. אני עשיתי תפאורה לאדם, שהיא תפאורה נפלאה וחשובה, אבל היא כלום בלי האדם. אז אם אין חתן, אז אני לא צריך חופה. קניתם את זה, מצחן ביניכם. יש עוד משהו, זה קשור גם ליציאת מצרים למכות. למה אתה מכה בטבע? עזוב אותם, אתה רוצה לשכנע את פרעה במשהו? עזוב את הטבע, מה אתה רוצה מהרבה והחיות והדם? כן, שאלה טובה טובה. אבל באמת, השאלה הזאת של המערכת יחסים בין האדם לבין הטבע היא שאלה שגם כן נראה אותה הרבה, וגם פה וגם שם, למשול, לא למשול. אז קודם כל, כמו שאתם אמרתם, כתוב כי שחית כל בשר את דרכו על הארץ בפסוקים שאחרי זה. טוב. מלאה הארץ חמס, כי נשחתה כל בשר, הוא אומר שבאמת גם הם היו פגומים. השאלה מי התחיל, אבל נגיד לפי הדרך שהאדם בלבל את היוצרות, אז גם הנבראים בלבלו את היוצרות איתו. ואז הפגם הגיע באמת לכל מקום. עד כדי כך שכתוב במבול, למה הוא לא שלח עורב? לא, למה העורב לא הלך לחפש לו אדמה? אתם יודעים למה? למה היה צריך לשלוח בסוף את היונה? העורב חשד בנוח על הבת זוג שלו. הבנתם? לא, העורב חשד, מה הוא ישיר את נוח לבד עם אשתו? אז הוא לא אף רחוק, הוא נשאר קרוב לראות מה נהיה. בשביל להגיד, המדרש הזה בא להדגיש שנהייתה השחתה טוטלית, דווקא בשביל, נתתם לי השראה ללכת לראות הסרט המבול, אז הסרט המבול מסרטט את האווירה הזאת. יש כאילו השחתה טוטלית. כולל החיות, כולל הנבראים. אין מצב עכשיו להוציא את האדם ועכשיו בסדר. נגיד יש סיפורים בגמרא אחרי זה, במדרשים, על חיות ובהמות של צדיקים שהן נשמרות מן הגזם. שיש קשר מהותי בין אדם לבין הרכוש שלו ובין החיות שלו. וכשהוא מרושע, החיות שלו נהיות מרושעות, וכשהוא צדיק, אז החיות שלו נהיות צדיקות. יש להם קשר. עכשיו יש כיוון אחר.
החיות, הזוגות שנשמרו בעצמה, הם גם היו
צדיקות? אלה שנכנסו לטבע? חלק, חלק גם נשכו את נוח וזה, אבל בגדול. כן, בגדול הרעיון זה לנסות להוציא את מי שלא נשחט. זאת אומרת, גם כן, נשחט באיזושהי רמה שעוד אפשר להציל אותו. ומי שבהשחטה כזאת שכבר אי אפשר להציל אותו, אז לא.
אז אותם חיות שאומרים שיש חיות שלקחו בטבע, אז אלה היו
אבודות.
וגם, 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 וגם שם הייתה הזמנה להתעוררות. של כל הבריאה, בעצם הטבע, עוד נדבר בזה, אבל הטבע זה לא הסוף. מהטבע הזאת הוא בנה אותה לפי המדרש במשך 120 שנה. ואמר להם, תראו, הולך לבוא סוף. אבל אני לא אומר לכם את זה בשביל שזה יגמר. אני אומר לכם את זה בשביל שתתעוררו, ואז א', או שנתעורר כולנו ובכלל לא יהיה, או שנתעורר חלקכם ותיכנסו לטבע. זה לא שאני תמות ומה אכפת לי מכם, גמרנו. זה לא הפואנטה. תמיד הפואנטה זה לנסות להציל. אם לא את כולם, אז את חלק. אבל מה יוצא בסוף? הפלא הוא שככל שאתה מוסר את המסר הזה, בואו נתעורר, עוד מעט יגיע, אתה רואה שמי שטבוע עמוק בתוך ההפוך, זה לא רק שזה לא גורם לו להתעורר, זה גורם לו לרצות להרוג אותך.
מהמחל שמה שאתה אומר הוא נכון?
הרבה סיבות. אחת, אולי הוא מפחד. שתיים, אתה, בגללך, אתה עושה פקטור. אתה הורס לנו את הפקטור. שלוש, אלף סיבות למה כמו שקין רצה להרוג את הבל, כמו שזה. אז כתוב גם שלפני המבול, ברגע שהוא עמד להיכנס, הם ניסו כולם להרוג אותו. כידוע שם, נכון. פורש בסרט, נכון? שהם רגע לפני, הם מנסים כולם להרוג אותו. אותו דבר מה? אותו דבר ביציאת מצרים. המטרה היא לעורר את פרעו, לא להרוג אותו. ומודיעים לו לכן מראש, שבוע מראש, בנך בכורך, הכל כתוב וידוע מראש. מה יוצא בסוף? שהוא רוצה להרוג את משה. אז זה הרגע שבאמת זה נראה שאי אפשר להציל אותו יותר. כי כל הניסיונות התעוררות גרמו לו במקום להתעורר, לרצות להרוג את משה. הוא אומר לו, אם אתה תראה אותי עוד פעם אחת, אני הורג אותך. אמר פרעו למשה, אבל משה נשלח בשביל להגיד לך, בוא תתעורר, לא בשביל להרוג אותך. אז משה אמר לו, בסדר, אז לא תראה אותי יותר.
איזה דוגמאות יש בתנך?
שזה הצליח. אין הרבה, סתם. לא, יש הרבה, קודם כל, דוגמאות חלקיות. כן? ויש לך את דוד המלך, ויש לך את אלה שכן התעוררו וכן נכנסו.
מתי דוד המלך?
דוד המלך רק תקופה מצוינת.
הסופית? עוד לא, זה התפקיד שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים באמת הרבה הצלחות חלקיות, ופה ושם בזיק של התעוררות מלאה. אבל בינתיים על הדרך, אנחנו צריכים להיות רגישים גם למה שנכשל, אבל גם למה שכן הצליח. בעקבות כל המכות האלה, חלק מהמצרים מתעוררים, וחלק יוצא ערב רב עם בני ישראל. זאת אומרת, חלק מהמצרים אומרים, אנחנו קלטנו את הקטע, אנחנו יוצאים.
עכשיו, אנחנו משאירים אותם בכל הצוות.
וציניות להציג את התורה ברחמים, אני מבין את זה, אבל באמת צריך להסכים לראות את זה, את החיים. אפשר כל הזמן לראות, כן, ובסוף הרי הכל חרטה ונכשלנו וזה, אבל אפשר לראות שיש הצלחות חלקיות כל הזמן, גם אם ההצלחה הטוטלית שאנחנו שואפים אליה נכשלה. אנחנו אף פעם לא מורידים את השאיפה לרחמים מוחלטים, אבל אחרי זה שמחים במה שאנחנו כן מצליחים, שזה רחמים חלקיים. זה לא הכל. לא הצלחנו להציל את כל מצרים. לא הצלחנו להציל את כל הערב רב. וגם חשבתי, בזכותך, בזכות השאלות שלך, ממש נפתח לי חיבור שהולך להתבשל במשך השנה, אני כבר קולט את זה. שכל הקייס של השאלה הזאת מבוססת על זה, אבל זה קצת מהפכני יותר, זה שהעגל זה תקלה. אז הנה, הוצאנו את הערב רב, ואז היה את העגל, ותראה, זה היה הוכחה שזה. זה לא דרק. כל מה שקרה אחרי יציאת מצרים, הכל בסדר, זה חלק מהתהליך. זה לא איזה רק דפקט בתהליך. הם יצאו, הם עשו את העגל. כן, להסתכל על החיים שלנו יותר לכתחילה ולא בדיעבד. גם הכישלונות, גם הנפילות, אתה לא שאתה מפסיק לקרוא להם כישלונות, אבל זה חלק מהסיפור.
אלא אתה באמת קורא להם כישלונות.
כדי לשמור על המתח בין שני הקצוות. כי אם אני לא קורא להם בכלל כישלונות, אז באמת הרסתי את כל המערכת של העולם הזה. אתה צריך משחק כפול. גם להגיד שזה חטא העגל, וגם להגיד שזה חלק מהתהליך. אני שומר על השאיפה הזאת לאור העליון, כי אם זה לא כישלון, אז כבר הורדתי את כל הקו. אין קו, יש רק עיגולים. כאילו הכל.
לא, אני אומר שזה חלק מהתהליך, זה חלק מהתהליך שמוביל אותך למשהו חיובי, אז למה הכל זה באמת כישלון?
זה מה שאני אומר.
זה רק כישלון משהו שמוריד אותך למטה ומשהו אותך למטה.
אין כאלה.
אז עם כישלונות?
נכון, כישלונות מהסוג הזה אין באמת. או בוא נגיד ככה, בוא נעדן את זה קצת. ברגע יש את זה, כל עוד אתה לא מתעורר. אבל אחרי שאתה מתעורר, גם הכישלונות של קודם הופכים לאור. בסדר? אז בוא נגיד ככה, נקרא לזה כישלון, עד שתעשה על זה תשובה, ואז זה יתהפך לזכוי. אז זה, אבל כן, נו מה, זה תורה של יותר רחמים. אין כישלון אמיתי כזה שבאמת הרסה משהו בעולם. טוב. אבל אז אנחנו חוזרים רגע לכיוון הפחות מהפכני, שזה מה שאני קורא עכשיו זה המעבר ממניטו לאישביץ רבי נחמן. זה שניהם חשובים. התורה של סבא זכרונו לברכה זה התורה יותר של היציבות. יש כיוון, גם אם נכשלתי לא נורא, זה מספיק טוב, בסדר, זה כיוון אחד. ויש את הכיוון ממש להפך, זה מקומות נוספים בנפש. אתם מבינים מה אני אומר? זה טוב. אז זה היה ודבר אחרון לגבי הבריאה, למה צריך להקות את הבריאה? כי הבריאה בעצמה היא זו שגורמת לפרעו לחטו ולעם ישראל לחטו. דהיינו, הטבע בעצמו, היציבות שלו והכוח שלו, הוא זה שגורם לך ליפול. ולכן חייבים בשביל לעורר אותך לשבר את הדברים האלה שאתה מחזיק אותם כדי לתת לך יציבות. למשל, אתה עשיר ואתה מחזיק טוב בכסף שלך ואז אתה מתחיל להתנפח וזה. למה? כי אתה חושב שהכסף הזה יחזיק אותך לעד וזה תמיד יהיה פה. אז אתה יודע מה נעשה? ניקח לך את הכסף הזה. ואז המטרה היא לא שלא יהיה לך כסף. המטרה שיהיה לך כסף ולא תיפול מזה. המטרה שיהיה טבע, וזה ירומם אותך ולא יפיל אותך. אבל יצא מצב, וזה ברבי נחמן מופיע, שזה השורש של חוכמות הטבע, שהטבע גרם לך לחטוא, זאת אומרת, היציבות של כל הדברים שאתה מחזיק בהם, גרמו לך להתרחק ולהיסגר. אז כדי לאפשר פתיחה, צריך להרער לך את הדברים שאתה כל כך בטוח שהם יציבים, ואז אתה משרת אותם, ואתה עובד אותם, ואתה נכנע להם. אתה מוסר את חייך בשביל איזה מנהל, מפעל, שמבטיח לך שאתה, הוא יער אינטל פאמילי. בסדר? ברגע אחד הוא יזרוק אותך. אבל אתם מוכרים לך איזה סיפור כזה, אינטל פאמילי, אז אתה מוסר את חייך לזה, ואתה לא בחגים, ואתה לא ביום הולדת של הבן, ואתה אינטל פאמילי, נכון? אז רוצים לעורר אותך שזה לא המשפחה שלך, והמשפחה שלך זה הוא והם. אז אומרים לך, בוא תראה, נוסעים לך מכתב פיתורין, אפילו לא לצורך העניין שלא יפטרו אותך באמת, רק שתקלוט שהוא לא המשפחה שלך. אז זה הדברים האלה שאתה מחזיק בהם והם הופכים להיות האלילים שלך. ופרעו, את כל היציבות שלו הוא מבסס על היאור שלו ועל הזה ועל הזה. אז לטובתו, זאת אומרת, מבינים שהדבר היחיד שיכול לעזור לפרעו להשתחרר זה אם נשבור לו את היציבויות האלה. לא מחפשים לבאס אותו, לעשות לו דם, לעשות לו נחס. אלא אתה מחזיק כל כך חזק, אין לי אפשרות לדבר איתך בכלל, אני חייב קצת לנער אותך. להוציא אותך מהמקום הבטוח, היאור אתה בטוח, הנה אין לי אור, זה עקרונית, זה פתח להתעורר. מה קורה? שכל פעם אחרי שמחזירים לו בחזרה, הוא אומר, סליחה, שכחתי, בלבלתי. כן, כשלוקחים לו את הפרנסה, אז הוא אומר, אין, אני תמיד, אני לא אשכח, אני תמיד יהיה עם הילדים שלי, וזה וזה, ואחרי זה מחזירים לך את הפרנסה, אתה אומר, כן, בסדר, מחר. אתה חולה, אתה אומר, אני תמיד לא אשכח להודות שיש לי רגליים. שבוע אחרי זה, נכון, אתה שוכח. אז זה פרו. אז אומרים, בוא ננער אותו קצת, שיש צ'אנס שהוא ייזכר שזה פתח. זה מה שאני אומר, טוב, בסדר, אם בסוף פרעה לא יוותר ויהפוך את זה למלחמה טוטלית נגד הקדוש ברוך הוא, אז באמת אי אפשר. אבל כמו פרעה, ככה גם האנושות שמה לפני המבול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבין אותם, יש בהם יצר הרע. הוא בתוך הטבע, איך הוא לא יחטא? איך הוא לא יחטא? הרי הטבע כל כך משכנע, העוצמות של החיים. אני הפוך, אני רגע רוצה לדון לכף זכות את פרעה ולהבין שכל זה, גם הקדוש ברוך הוא מבין את פרעה, וגם כל מה שהוא עושה שם זה כדי לעורר אותו ולאפשר לו להתקרב. ואם לפחות יצא משם כמה אנשים ממצרים, גם טוב, אבל באמת לכתחילה הכוונה היא שפרעה יתעורר. זה מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, הוא לא יכול להתעורר. אני אקח לו את הזה, אני אקח לו קצת, אני אביא את המפעל שלו, פשיטת רגל, ואז יהיה צ'אנס לדבר איתו, כי ברור, במובן הזה הקדוש ברוך הוא דן לו לכף זכות, ברור שכל עוד, כל הממלכה שלו עובדת, אין מצב שהוא יקשיב לי. אין מצב, אני חייב לערער לו את הממלכה. זה הפלא, זה הפלא של הקדוש ברוך הוא. איפה זה כתוב? מי אמר את זה? אף אחד לא אמר את זה, זה לא נכון.
למה אתה אמר את זה? תהיה בצד של
פרעה, איך
הוא יכול לפרעה?
לא רוצה, לא צריך. בוא נגיד, השאלה זה איך אתה משחרר, בוא ניקח את זה לאישי רגע.
אתה יודע, אותו למה
הוא עשה,
רק השרים שלו, כל
הקוסמים, ברוך חלטומי.
שיראו לו שיש באמת נוכחות
שלהם. הם אומרים לו. הם אומרים לו, תרם תדע כי עבדה מצרים, אצבע אלוהים היא. הם מתחילים להגיד לו, אנחנו קולטים, זה אלוהים נכנס לך לעניינים, זה לא סטטיסטיקה, וזה לא, זה אלוהים נכנס לך לעניינים. הם בעצמם אומרים לו, עכשיו מה אתה מרוויח? שאפילו שפרעה לא יתעורר בסוף, לפחות החרטומים יתעוררו. זה גם הרבה. לא המלך הראשי, אבל היועצים, זה לא מעט. כן. וחלק התחילו לראות את השם, וחלק יצאו עם משה, והם התחילו להעריך את משה, התחילו להבין, פרעה בעצמו, לא.
אז מה שאתה אומר, כאילו בקיצור, הם טלטלו את פרעה, והתוצאות נראו על השכבות היותר חלשות.
זה מה שהצליח, היה אפשר לכתחילה שגם פרעה איתו. לא הצליח, לא הצליח. אבל לפחות אני יכול להרוויח, אני לא אומר אז הכל נכשל, לא הכל נכשל, היו הרבה רווחים על הדרך, גם אם לא הצלחנו לעורר את פרעה אישית. אז זה גם. אבל אני מנסה להגיד שיש לקדוש ברוך הוא גם מערכת יחסים עם פרעה.
למה יש לו מערכת יחסים עם פרעה? זה מה שקשה לי לקבל.
הוא מלך העולם.
שיש בן אדם רע, ושהוא עשה מה שהוא עשה ליהודים.
זה השאלה, זה קשה.
לתת לו את היחס הזה, זה נראה לי לא במקום של רחמים, מידת הרחמים. יש
איזה גבול, הוא נותן לו מכות, והוא אומר לו, אם אתה לא תתעורר עכשיו, אני קובר את מצרים. אבל לכתחילה אני מציע לך הזדמנות לחזור. למה? כי הוא מלך העולם ולא מלך היהודים. על זה סבא היה אומר. רגע, זה חשוב, בסדר? אלוהינו מלך העולם, לא king of the Jews. הוא מלך של כל הנבראים, של כל החיות, של כל העולם. אז יש לו מחויבות אליהם. סבא זיכרונו לברכה הסביר למה עם ישראל כל כך מפחד כשהוא מסתכל אחורה ורואה את מצרים רודפים אחריו. כתוב במדרש שהוא ראה את השר של מצרים. כי השר של מצרים זה האכפתיות של הקדוש ברוך הוא למצרים. וזה גמר אותם, כי אם הם קלטו את זה שהוא יש לו מערכת יחסים עם מצרים, אז זה הלך עליהם. אבל מה לעשות, אנחנו מונותאיסטים במובן הזה, שהוא אלוהים של כולם, כולל של הרשעים. וזה קשה לנו להכיל. אז יש מימד פשוט, בסדר, יש רשעים טובים, אבל הוא אלוהים של הרשעים גם כן. מה תעשה? זה מעודד אותך לפחות שכשאתה רשע, אז הוא גם אלוהים שלך. כי אם אתה מחלק היום בינך לבין פרעה, אז מחר כשאתה רשע, אז הוא גם לא האלוהים שלך. מה לעשות? זה לא נעים, אבל בסוף, אתה חושב שאתה מרוויח משהו, כשאתה אומר לא, הוא לא אלוהים של פרו, בסוף אתה מקבל את זה בסיבוב. זה עושה לך קל עכשיו ופיצוץ אחר כך. עדיף שיהיה לך קשה עכשיו להקל את זה שהוא גם אלוהים של פרו, יהיה לך קשה, אבל בסוף תקבל אחדות בבריאה שיש לה הרבה תוצאות, לעומת שאתה תפתור לעצמך את החיים בצורה פשוטה ותגיד לא, פרו הוא הרשע שצריך להרביץ לו. זה לא, עוד פעם, אני רוצה להחזיק את המשחק הכפול, הוא גם באמת מרביץ לו, לא שהוא אומר לו, אז אני אוהב אותך אחי וזה, ואין בעיה, תשרוף את היהודים, זה לא זה, אבל הוא אלוהים שלו. אז הוא שולח את משה, משה אומר לו, מי אנוכי? כי אלך אל פרו וכי יוציא את בני ישראל. יש לו שתי משימות, יש למשה רבנו נכנס למצרים, יש לו שתי משימות, אחת, לשכנע את היהודים לצאת משם, ולשחרר אותם מהעבדות הפנימית שלהם לפרו, והשנייה, להוציא את פרו. שתי משימות. יש לו, אתה תלך אל שניהם, ואתה גם גדלת אצל פרו, אז אתה יודע איך לדבר איתו, ואתה גם מעם ישראל, גם דבר איתם. אז טוב. בסדר, זה התחלה של משהו. כל זה, כל זה. המלאק זה שאלה. אבל המלאק זה צריך, תפסתי אותו. המלאק, את רוצה קודם כל, גם אפשר לפרק את השאלה הזאת. אבל בוא נגיד, אפילו נגיד יש המלאק, בסדר? אבל המלאק זה היוצא דופן, ולא הרגיל. אנחנו בדרך כלל תופסים זה הרגיל. אם כבר המלאק, זה הנקודה האחת שם בסוף, ששם לא. שם איתו יש לקדוש ברוך הוא מלחמה כביכול. וגם זה מתחת השמיים ולא מעל השמיים. זאת אומרת, השורש של המלאק גם הוא קדוש, נצטרך להיות עקביים בזה. שהמלאק זה מילה בתורה, ולכן זה שם של הקדוש ברוך הוא. מה תעשה? זה לא אנחנו, זה הרמב"ן, זה הזוהר, זה. אתה לא, עוד פעם. זה המשחק הכפול בין הנגלה, ששם בנגלה אתה חייב לחלק בין טובים לרעים, בין הצלחה לכישלון, לבין הפנימיות של התורה. זה לא כזה ברור.
זה גם שיתוק של החלש, וגם להעיר אצלך משהו.
כן, אז אחר כך איך למצוא שהוא בכל זאת גם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא איכשהו, אז אתה תשבור את הראש, תגיד אוקיי, הוא גרם לי להתעורר, וכל אחד בדרכו ימצא וזה. טוב. אחרי כל זה, כל המתח הזה שבנינו, התורה עוצרת, והפסוקים הבאים שאחרי זה, היא אומרת, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. פתאום כל המוזיקה משתנה. המוזיקה משתנה להגיד לך, תשמע טוב, גם אחרי כל מה שאמרתי, ניחמתי כי עשיתי, ולא ידון רוחי באדם, יש פה את נוח, זה פתח, יש פה פתח, זה לא נגמר. תשמע טוב, כי הייתי יכול, לכאורה, המשך הצפוי זה, המחה את האדם, ושלום, עוד זה, יהיה מבול. למה אתה עוצר פתאום? אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אופ, אופ, אופ. יש לנו פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להציל את כל מה שאמרתי שיקרה. אפשרות שנייה, להמשיך את העולם בכל זאת דרכו. בסדר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. טוב, עכשיו מי? כן, הקדוש ברוך הוא הפקות. מכירים? טוב, עכשיו נסיים בעצה לעבודת הנפש. בסדר, אז הנה, בסוף כן חיברנו את הפסוקים לפסח והכל, שיחקנו אותה, יצאנו טובים. נחבר קצת לעבודה פנימית מה העצה שהוא נותן פה. אז זה לא כתוב לכם, אני רק מצאתי את זה בשבת, אז לא הספקתי להקליד לכם ולהדפיס.
כן.
כן, תודה. אין לי מושג מה רציתי.